אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הפוליו, או שיתוק ילדים, גורם לנזק במערכת העצבים. לעתים הוא פוגע בעמוד השדרה ומשבית את תפקוד השרירים. לפעמים הנזק של הנגיף נשאר עם האדם כל חייו. כשג'וני מיטשל חלתה בפוליו, הרופאים חששו שהיא לא תוכל ללכת שוב. שם, בבית חולים מבודד, ילדה בת 9 שבין לילה הפכה לחמו מצורעת והורחקה ממשפחה וחברים, ג'וני גילתה את הכוח המרפא של המוזיקה. עם ספר תווים של מזמורי חג, היא שרה לעצמה שירים כשישבה לבדה בחדר בערב חג המולד, מביטה בעץ השוח קטן. מתפללת שלא תאבד את רגליה.
If I had wings like Noah's dove I'd fly the river to the one I love. Fare thee well, O honey, fare thee well.
אולי זה הסיפור. ג'וני מגיל צעיר התייחסה למוזיקה כנחמה, כתרופה לכאבי החיים. מתוך התודעה הזו נולדה הגישה שלה למוזיקה. המהפכה היא בכנות. הצליל הנכון הוא הצליל שתופס תמונה מורכבת, כזו שיורדת מסולמות האקורדים שהכרנו לתוך עולם צלילי מוזר, שבנוי מגווני צבע מקוריים. עם הצבעים האלה, ג'וני מיטשל ניגשה לצייר את אחד האלבומים הגדולים של המאה ה-20, האלבום בלו. ב-1971 האלבום הגדיר מחדש את המונח סינגר סונגרייטר, ופתח שער חדש במוזיקה לאזורים פנימיים, כנים וחשופים. ולמרות זאת אנחנו לא יודעים המון על ג'וני מיטשל. אנחנו מכירים כמה לעתים, יודעים לצטט שורה או שתיים מתוכם, אבל בהשוואה ליוצרים גדולים אחרים של התקופה, לדילן, להנדריקס, מה אנחנו יודעים על הדמות שמאחורי האלבום הזה? מה אנחנו יודעים על הסיפור שלו? לג'וני אגב זה כנראה נוח יותר ככה. בתוך עננת ערפל, המיתולוגיה שלה לא מדברת במקומה, השירים מדברים.
Just before our love got lost you said I am as constant as a northern star and I said constantly in the darkness where's that at if you want me I'll be in the bar
היי, אני נוגה קליין ואתם על ההסקט ג'וני האלבום הכחול. כדי להבין את הסיפור של האלבום הזה נחזור בפרק הראשון לילדות של ג'וני מיטשל, תחילת המסע שלה מילדה סוררת עם הראש בעננים לאישה שתופרת לעצמה את הפצעים עם הגיטרה על הבמה. ג'וני, או רוברטה ג'ואן אנדרסון, כמו שנקראה בילדותה, נולדה ב-1943 למשפחה צנועה בפרברי אלברטה קנדה. אמה הייתה מורה, ואביה ביל היה קצין בחיל האוויר הקנדי. בגלל העבודה שלו, בשנותיה הראשונות, ג'וני עברה עם משפחתה ממקום למקום, לפי הבסיס שבו הוא עוצב. אחרי מלחמת העולם השנייה, האבא סיים את דרכו בצבא, והמשפחה נדדה בין עיירות קטנות במחוז ססקאצ'ואן עד שהשתקעו בעיר ססקטון. כמו במקרה של כולנו, גם החיים של ג'וני עוצבו מאוד על ידי תמונת הילדות שלה. בתים כפריים רחוקים אחד מהשני, מרחבים גדולים של טבע, בקנדה, שבה הקיץ נראה כמו רקע של ווינדוז, והחורף קפוא ומושלג. התקופה היא סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, הבית של ג'וני חי אז בתקציב צנוע. האוכלוסייה באזור הייתה די שמרנית, הכנסייה הייתה מרכז קהילתי, וג'וני גדלה מוקפת בסוסים, אגמים ושיעמום.
אז
והשיעמום הזה, בשילוב עם האמצעים הדלים שהיו להם אז, היה גם דרך לפתח יצירתיות. ג'וני מספרת שהרכוש היקר ביותר לליבה היה קטלוג של רשת הקולבו סירס. לקטלוג הזה הייתה הילת קדושה. הוא היה הקשר היחיד לעולם הגדול, שבו במקום המקולת הקטנה של העיירה, אפשר למצוא חנויות ענק, עתירות מדפים ומוצרים שונים ומשונים. ולכן היא וחברה שלה קראו לו The Book of Dreams. הן היו מדפדפות, נעצרות בכל דף ואומרות אחת לשנייה, אם הייתי יכולה, הייתי קונה את הפטיש הזה. בעצם לא, הייתי בוחרת את המסור הזה. בזמן שילדות אחרות בחרו רעיתים לבתי הבובות שלהן, הקנייה הדמיונית של מסורים ופטישים הייתה לא פחות מרגשת בשבילן. כשבימים הקשים של העיירה נגמרה בחנויות אספקת נייר הטואלט, ג'וני ניסתה להגן על הקטלוג שלה מגורל של תחליף נייר, והלתרה פיסות נייר מעטיפות מזדמנות, רק כדי שאף אחד לא ייגע לה בעולם הפנטזיה ובחלומות על חיים רחוקים.
Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here.
החלומות האלה, לפני שהם מצאו תרגום לצלילים, הם יצאו החוצה בקווים ובצבע. עד היום לג'וני קל יותר לתאר את עצמה כאומנית מאשר כמוזיקאית או כותבת. ואת רבים מהציורים על עטיפות התקליטים שלה, היא ציירה בעצמה. אז איך בעצם התחיל הרומן של ג'וני עם הציור? הוא התחיל בסרט במבי.
כשהייתי בת 4 או 5, ראיתי את הסרט הזה. הסצנה שבה אמא של במבי נלכדת בלהבות, הייתה מחרידה בשבילי. לא הצלחתי לגרש את התמונה הזו מהדמיון שלי. במשך ימים, אולי שבועות, ישבתי על הרצפה וציירתי תמונות של להבות וצבעים בורחים. יום אחר יום.
מהסיפור הלכאורה ילדותי הזה, אפשר ללמוד הרבה על הגישה של ג'וני ליצירה. היא יצרה לעצמה תדמית נאיבית, שנולדה מהשילוב בין הקול העדין שלה, לכתיבה לעובדות חיים פשוטות, כמו גנים ויערות שהופכים למגרשי חנייה. אבל מתחת לחזות הנאיבית נמצאת בחורה צעירה שמרגישה את כאבי העולם כאילו הם חודרים לה מתחת לאור. אפילו כשמדובר בסצנה מתוך סרט מצויר.
הטראומה והחרדה מתמונת היער שנשרף והחיות שנפגעו הציתו אצלי צורך אובססיבי לגרש רגשות רעים ולצייר אותם החוצה. שם גם התחיל הקושי שלי עם המין האנושי והתיעוב של מה שהוא עושה לעולם. כמה בורות נדרשת בשבילו להצליח לחלוק את העולם הזה עם שאר היצורים החיים.
הפנייה לאומנות הפכה לדרך של ג'וני להתמודד עם ההורים שלה, ובפרט עם אימא שלה. כילדה קטנה לג'וני היה חלום חוזר שהגיע כמעט מדי לילה. בחלום הזה היא יושבת במושב האחורי של רכב, כשלפניה יושבים ההורים שלה. פתאום לפניהם הופיע כתם שמן גדול, ואבא שלה, במקום לסובב את הרכב ולנסוע חזרה, נוסע לתוך כתם השמן ומאבד שליטה במכונית. היא זכרה את המחשבות החדות שהיו לה בחלום. למה הוא מתנהג ככה? שהיא סובבת המכונית. עמוק בתוך החלום הזה ג'וני זכרה את הידיעה העמוקה שליוותה אותה במהלכו. שלהורים שלה חסר שיקול דעת, שהם בקושי מסוגלים לטפל בעצמם, ולכן היא לא יכולה לסמוך עליהם. מגיל צעיר מאוד ג'וני ידעה בנימים הכי עמוקים בנפש שהיא צריכה לדאוג לעצמה. It's a rough road to travel, mama let go now, it's always cold for me. Sometimes I get that feeling. לימים היא שיתפה חברה שלה בפרטי החלום הכלליים כשאבא שלה היה לידן. הוא הרכין את הראש וסיפר לה שכשהייתה תינוקת הסיפור הזה קרה באמת. שזה לא חלום דמיוני אלא טראומה אמיתית שלה. Mama thinks she spoiled me rotten. She blames herself, but Papa, he blesses me. אם אבא של ג'וני התאפיין מבחינתה ברצון טוב שמלווה בחוסר מסוגלות הורית, אמא שלה, מנגד, הייתה סיפור אחר. ג'וני משחזרת משפט אחד שאמא שלה הייתה אומרת לה לאורך הילדות. כשתגדלי, אל תביא ילדים לעולם. ג'וני הבינה שמבחינת אמא שלה זו הייתה טעות להביא אותה לעולם. אמא של ג'וני הגיעה מרקע כפרי, עברה לחיי העיר כשהתבגרה, ואז לאחר נישואיה לאביה של ג'וני, חזרה לחיי הפרברים. ג'וני הרגישה לאורך כל חייה, המוקדמים והבוגרים, שאימא שלה לא באמת רוצה להיות שם. שאם הייתה יכולה, הייתה משאירה את החיים האלה מאחוריה, ובורחת למקום אחר. Sometimes I get that feeling and I want to settle and raise a child up with somebody. I get that strong longing and I want to settle and raise a child up with somebody. But it passes like the summer, I'm a wild seed again, let the wind carry me. ההרגשה הזו, להיות ילדה לא רצויה במיוחד, להורים לא כשירים במיוחד, התעצבה לתוך הדמות של ג'וני בצורות רבות. היא ידעה לקחת אותם בפרופורציות, ולא להיפגע בקלות. היא ידעה לטפל בעצמה כשצריך. אבל אולי התובנה העמוקה מכולן, היא הידיעה הפנימית שהיא צריכה לסמוך אך ורק על האינסטינקטים של עצמה. ואת זה אנחנו הולכים לפגוש עוד הרבה פעמים בהמשך הסיפור. Kick pleat skirt, she don't like my eyelids painted green. She don't like me staying up late in my high-heeled shoes, living for that rock and roll dancing scene. Papa says leave the girl alone, mother. הפנייה לאומנות הפכה לנתיב הבריחה של ג'וני גם מהאווירה המוכתבת ומלאת החוקים של בית הספר. בכיתה התייחסו אליה כטמבלית.
כשהתחלתי ללכת לבית הספר בתחילת שנות ה-50, המורה דרגה אותנו לפי הציונים, וכך היא חילקה אותנו לשורות בכיתה. בשורה הראשונה, תלמידי המאיות. בשורה השנייה, התלמידים הטובים. בשורה השלישית, התלמידים הפחות טובים. ובשורה הרביעית, הנכשלים. אני ישבתי בשורה השלישית והסתכלתי על הילדים שישבו בשורה הראשונה. הם היו זכוכים, נראו כאילו הם זכו במשהו. ואני זוכרת ששאלתי את עצמי, על מה הפרס בעצם? כל מה שעשיתם זה לזרוק עליה בחזרה את מה שהיא אמרה לנו. מהרגע הזה לא התעניינתי בשום דבר שהיא שאלה, אלא אם זו הייתה שאלה שאף אחד לא ידע את התשובה אליה. היה לי צורך פנימי לגלות בעצמי בשביל ללמוד. הייתה לי כפייתיות למקוריות.
הכפייתיות הזו למקוריות תאפיין את ג'וני גם בהמשך הדרך. לימים כשהייתה מוזיקאית, ג'וני עבדה לפי ספר חוקים משלה. עם אליה האקורדים המוזרים וצורת הנגינה הייחודית שלה, שהדהימו את אריק קלפטון כשהוא נתקל בה לראשונה, עם זו השירה שלה, שרוקדת בין תווים נמוכים לתווים גבוהים, במנעד רחב ולא צפוי. I'm traveling in some vehicle. I'm sitting in some cafe. וגם הסרבנות העקשנית שלה לא לצטט מילים מיצירות של אחרים. בחיים הבוגרים שלה, כשג'וני כבר הייתה מיודדת עם בוב דילן ולאונרד כהן, היא סיפרה שכשגילתה ששניהם מצטטים בשירים שלהם כתיבה של אחרים, הלב שלה נשבר. זה לא מנע ממנה לצטט אחרים, אבל בעיקר ג'וני ציטטה מהחיים עצמם. באחד משיריה היא השתמשה במשפט שכהן אמר לה בשיחה ביניהם, וכשכהן שמע את השיר הוא התרגז מאוד. ג'וני טענה בתגובה, ככותב, אתה יכול לגנוב משני מקומות, מספרים או מהחיים. בעיניי לגנוב מספרים זו רמאות, אבל לגנוב מהחיים זה רק משחק הוגן.
Now the flames, they follow Joan of Arc. As she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright. No man to get her through this very smoky night.
עוד נחזור ליחסים בין ג'וני ללאונרד כהן בהמשך, אבל בינתיים אנחנו עם ג'וני הצעירה. ג'וני מבלה את השנים הראשונות שלה בבית הספר, בניסיון להילחם בדפוסי המחשבה המקובעים, חסרי המקוריות. בשנת 1953 המלחמה הזו מפנה את מקומה למלחמה קשה יותר. בנובמבר של אותה שנה, ג'וני בת התשע מתעוררת בבוקר ומנסה לקום מהמיטה, כשהיא מגלה שהיא איבדה את היכולת לשלוט ברגליים שלה. היא חלתה בפוליו. באותם ימים לפני המצאת החיסון, הפוליו הייתה מגפה שעלתה לילדים רבים בתפקוד מערכת השרירים שלהם. גרמה לשיתוק הרגליים וגם במקרים חמורים למוות. כדי לטפל במחלה, ג'וני הצעירה הייתה צריכה לעקור את חייה. בנורת' באטלפורד, העיירה שבה ג'וני גרה, בקושי היו שתי חנויות מכולת. אז על בית חולים בכלל אין מה לדבר. ברגע שגילו שהיא חולה, ג'וני נשלחה למושבת הפוליו מחוץ לבית החולים בססקטון, שרחוקה קילומטרים רבים מהבית שלה. המושבה הייתה כמו מושבת מצורעים. ילדי האזור נשלחו לשם כדי למנוע את הפצת הנגיף. הם שוקנו בקרוונים ראויים, ובלילה ג'וני מספרת שרעשי המתכת של מכונות ההנשמה והריאות המלאכותיות גרמו לאוויר להרגיש קר יותר, מאיים. ב-1953 התפוצה של הנגיף הייתה מפחידה. ניצול נוסף של גל המגפה הזה, אגב, הוא בחור בשם ניל יאנג. אבל אז, בשיא הפחד, מדיניות הביקורים הייתה מאוד אדוקה. בני משפחה שבלאו הכי היו צריכים להגיע מרחוק ולנסוע במשך שעות, הורשו להישאר עם ילדיהם רק למשך חצי שעה בכל פעם.
Gone, just as lonely as before. There's his smoke against the ceiling and his ashes on the floor.
אבא של ג'וני לא ביקר אותה במשך כל חודשי המחלה, ואימא שלה הגיעה רק פעם אחת. ג'וני הקטנה, בסך הכל בת 9, נלחמה עם מחלה קטלנית לבדה בעיר זרה. העצב מהבדידות ומתחושת הנטישה הזו היה קשה מאוד. בפעם היחידה שאימא שלה הגיעה לבקר אותה, היא הביאה לה עץ חג מולד קטן. ג'וני הייתה יושבת מולו מדי יום ומבקשת ממנו שלא תהפוך לנכה. לקראת חג המולד היא קיבלה בדואר ספר מזמורים. היא חלקה את החדר שלה בבית החולים עם ילד בן 6, וכשהיא הייתה מתחילה לשיר, הוא היה צועק לה שתשתוק. וזה, בעצם, היה הקהל הראשון בהופעה של ג'וני מיטשל.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees. They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on.
לכנסייה בעיירה שלה ג'וני הפסיקה להגיע זמן רב קודם. היא שאלה יותר מדי שאלות, והם קראו לה ילדה רעה. אבל באותם ימים, כשהיא מתפללת מול עץ חג המולד מדי ערב, היא הבטיחה לעץ הבטחה אחת. אם היא תוכל ללכת שוב, היא תפצה אותו ותחזור לכנסייה. שנה מאוחר יותר, אחרי מאבק בודד וקשה, ג'וני ניצחה את הפוליו. ולמרות שזה היה נראה במשך חודשים כמו חלום בלתי אפשרי, היא קיבלה את הרגליים שלה בחזרה. כשהיא חזרה הביתה ומקהלת הכנסייה ביקשה מג'וני להצטרף, היא זכרה את ההבטחה שלה ואמרה כן. ובמקהלת הכנסייה קרה דבר מעניין. בזמן ששאר הילדים העדיפו לשיר את המלודיות הבסיסיות, ג'וני לקחה על עצמה את הקול השני. תפקיד שירה שבו הקולות מהווים מעין קולות נגד בהרמוניה. נעים בין תווים רחוקים יותר או במרווחים גדולים יותר. הריגוש וההרפתקה שג'וני חוותה בתפקידים הקוליים הפחות קונבנציונליים שלה במקהלה, השפיעו מאוד על הצליל העתידי שלה כזמרת.
God must be a boogeyman.
God must be a boogeyman.
ובאותה תקופה קרה דבר נוסף שישפיע על הצליל העתידי שלה. חבר ילדות שלה, שהיה ילד מוזיקאי, היה מזמין אותה להבריז איתו מהכיתה בשביל לראות סרטים. באחת הפעמים האלה הם הלכו לראות את הסרט החדש, The Story of Three Loves. סרט ששיר הנושא שלו היה רפסודיה על הנושא של פגניני. קטע קלאסי של רחמנינוף. מההאזנה הראשונה, ג'וני התרגשה מהקטע הזה עד דמעות. זו הייתה היצירה המוזיקלית הכי יפה ששמעתי בחיי, היא סיפרה מאוחר יותר. היא ביקשה מההורים שלה שיקנו לה את התקליט של היצירה, אבל הם לא הסכימו, כי זה לא היה בתקציב. אז ג'וני הלכה פעמיים בשבוע לחנות שבה מכרו תקליטים, שמעה שם את היצירה פעם אחר פעם, והתמוגגה מהצלילים שיצאו מהפטיפון.
Thank you.
בכל פעם שג'וני הקשיבה ליצירה הזו, היא תיארה לעצמה את הצלילים כמו תחינה לאימא שלה. אל תפרשי את הסיטואציה בינינו ככה. את שוברת לי את הלב. אני מנסה להסביר לך את עצמי ואת לא מאפשרת לי. את מתעקשת לייצר את המחסום הזה בינינו. אבל הבדלי האישיות והרצונות בין האם לבת המשיכו להפריד ביניהן. אחרי ההתאהבות ברחמנינוף, ג'וני הציבה לעצמה מטרה חדשה, לנגן בפסנתר. בחלומות שלה האצבעות שלה רחפו מעל הקלידים, מוציאות את הרגש החוצה דרך יצירות מוזיקליות נפלאות שהיא תכתוב בעצמה יום אחד. היא התחננה בפני אימא שלה שתקנה לה פסנתר. בניגוד לבקשת התקליט, הפעם ג'וני הייתה נחושה. היא צריכה לנגן על פסנתר. היא התחננה והתרפסה ואז התחננה שוב, עד שסוף סוף, באחד החורפים, חנה בחצר שלהם ון גדול שפרק את הפסנתר הזול ביותר שיכלו למצוא. וכך ג'וני התחילה שיעורי פסנתר עם מורה מבוגרת. המורה הזו נהגה להקות את האצבעות של ג'וני עם סרגל בכל פעם שהיא עשתה טעות. זו אמנם הייתה שיטת לימוד מקובלת באותם ימים, אבל ג'וני לא הכירה את התופעה. היא חשבה שהמכות מגיעות מהעובדה שהמורה לא אהבה אותה. זה לקח שנה שלמה של נגינה ביד ימין וביד שמאל לסירוגין, עד שהמורה הרשתה לה לנגן יצירה ראשונה בשתי ידיים. אחרי הפעם הראשונה שהיא נגנה יצירה בשתי ידיים, ג'וני כתבה את היצירה המוזיקלית המקורית הראשונה שלה, שנקראה רובין ווק. היא הייתה כמובן גאה מאוד והגיעה לשיעור הבא עם היצירה מוכנה, והכריזה בפני המורה, תראי מה עשיתי, כתבתי שיר משלי, ונגנה לה אותה. כשהיא סיימה, המורה פתחה את הפה ואמרה, למה שתרצי לנגן את הדבר הזה, כשאת יכולה לנגן את היצירות הגדולות ביותר, והרביצה לה עם הסרגל על מפרקי האצבעות. היא חזרה מהשיעור ואמרה לאימא שלה, זהו, אני סיימתי, אני לא חוזרת אליה. ואימא שלה קראה לה ותרנית. כשאימא של ג'וני הייתה בשנות ה-80 לחייה, היא אמרה לה, כל הכסף הזה שהוצאנו על שיעורי הפסנתר שלך, ואת פרשת. ג'וני, שבשלב הזה כבר הופיע על הבמות הגדולות בעולם, והוציאה 15 אלבומים, צחקה וענתה לה, תראי, אני חושבת שקיבלתם תמורה להשקעה הזו. ועדיין, עד היום האחרון שלה, ג'וני הייתה צריכה לשכנע את אימא שלה שהיא לא בזבוז, שהם לא השקיעו בלשב. היחסים האלה עם אימא שלה בנו אצל ג'וני תודעה עצמאית ועמוד שדרה שבא לידי ביטוי לא רק באופי העקשן שלה, אלא גם בדרך המוזיקלית שלה. אומרים לפעמים שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אז במקרה שלנו, ג'וני מוכיחה שגם אם אין לך אף מבוגר שמאמין בך, האמונה שלך בעצמך היא כל מה שנשאר, אז כדאי מאוד שהיא תהיה חזקה מספיק. ולרגע אחד היה נדמה שאולי זה ישתנה. כשג'וני הייתה בת 11, המשפחה שלה עברה לעיר סאסקטון, עיר פרברית גדולה יותר. ג'וני תלתה ציורים שלה על הקירות כשהמורה החדש שלה בבית הספר, קרצמן, ניגש אליה ושאל, את מציירת? וכשהיא ענתה כן, הוא אמר משפט שישנה את חייה של ג'וני. אם את יכולה לצייר במברשת, את יכולה לצייר במילים. קרצמן נתן לכיתה משימת כתיבה של שיר. ג'וני בחרה לכתוב שיר על סוס, שמוביל את הציידים שלו ליפול מצוק. היא כתבה בחמלה מהזווית של הסוס שמנסים לצוד אותו. בזמן שתלמידים אחרים קיבלו מצוין על השירים שלהם, ג'וני קיבלה על שלה את הציון כמעט טוב מאוד. היא נשארה אחרי השיעור ושאלה את המורה, למה אני קיבלתי את הציון הזה לעומת האחרים? השירים שהם כתבו היו טובים יותר? והוא ענה לה, אבל אלה השירים הכי טובים שהם יכולים לכתוב. וזה לא השיר הכי טוב שאת יכולה לכתוב. לימים ג'וני תקדיש למורה הזה את האלבום הראשון שלה. בעולם שמלא במבוגרים שלא האמינו בה, היא בחרה את האדם היחיד שהרגישה שנתן באמון בגיל צעיר. אבל כמו במקרה של ההורים שלה, גם הסיפור הזה הסתיים באכזבה. כשהיא דיברה איתו בשנים מאוחרות יותר, ג'וני התאכזבה לגלות שהוא שמר לטינה. לטענתו הוא לימד ילדים חכמים יותר ומוכשרים יותר בבתי ספר מיוחדים. ומכולם היא הייתה כנראה התלמידה שהוא הכי פחות ציפה להצלחה שלה. ג'וני הרגישה שהוא לא באמת התכוון למה שהוא אמר לה, על היכולת שלה לצייר במילים. היא הרגישה שהוא רימה אותה, שהתמיכה שלו לא הייתה אמיתית. אף פעם לא הייתה לי תמיכה מהמשפחה שלי, ובשלב הזה אתה צריך מישהו שיאמין בך, היא אמרה. ג'וני אולי ויתרה על התמיכה של המבוגרים בסביבה שלה, אבל היא לא ויתרה על הכתיבה. כשהיא הייתה בת 16, ב-1959, ג'וני החליטה לקנות גיטרה. אחרי משבר שיעורי הפסנתר, אמא שלה, כמובן, סרבה לשלם עליה. אז היא חסכה כמה דולרים, הלכה לחנות, וחזרה הביתה עם יוקללי. בגיל ההתבגרות שלה, היוקללי הזה הלך עם ג'וני לכל מקום, והחברים שלה אימו לפעמים לשבור אותו אם היא לא תפסיק לנגן. אבל היא המשיכה, ותוך 6 חודשים, ג'וני ידע כבר לשיר ולנגן לא רע. יום אחד כשהיא ישבה לנגן על שפת האגם, כמה נערים ראו אותה והתרשמו ממנה. הם יצרו קשר עם מפיקים בטלוויזיה המקומית, וג'וני קיבלה משבצת בלילה, שבה היא נגנה שירי פולק קטנים בטלוויזיה. 6 חודשים בלבד אחרי שהתחילה לנגן. למרות שהופעה בטלוויזיה המקומית לא הייתה דבר מובן מאליו, ג'וני לא התייחסה לזה כתחילתה של קריירה מוזיקלית. היא נכנסה לעולם המוזיקה בדלת האחורית. אחרי ההופעות בטלוויזיה, היא התחילה להופיע בבית קפה בסאסקטון. ההופעות היו דרך להשיג כסף לסיגריות ולסרטים. והיא נהנתה מהן מאוד, אבל המטרה שלה הייתה ונשארה להיות ציירת. היא החליטה ללמוד אומנות.
In a box of paints I'm frightened by the devil And I'm drawn to those ones that ain't afraid
בשנת 1963, כשג'וני נרשמה לקולג' אלברטה לאומנות בעיר קלגרי כדי ללמוד ציור, אמא שלה אמרה לה משפט שירחף מעליה כמו נבואת זעם. את לא תתמידי בזה, ג'וני. כמו תמיד, משהו ישיח את דעתך. וג'וני חשבה לעצמה, אבל מה בעולם יכול להסיח את דעתי מאומנות? נכשלתי בשיעורי היסטוריה, ביולוגיה ומתמטיקה בתיכון, אבל הייתי מציירת דיוקנאות של מתמטיקאים. והנה סוף סוף אני יכולה באמת להתרכז רק בתשוקה שלי לציור. אבל דעתה באמת הוסחה. חלק מהשיעורים שיממו אותה, רובם היו פחות יצירתיים וחסרי משמעות בשבילה. ג'וני מצאה את עצמה שרה ומנגנת בבתי קפה קטנים. גם הפעם ההופעות שלה נולדו לא מתוך תקווה להפוך למוזיקאית מקצועית, אלא רק כדי להרוויח קצת כסף לחיות ממנו. היא פשוט העדיפה לנגן על למלצר.
There is a house in New Orleans They call the rising sun
בבית קפה אחד שהגיע לעבוד בו, היא פגשה בחור אנגלי שהתחיל לנגן שם יום אחד לפניה. הוא שאל אותה מה היא הולכת לנגן, והיא נתנה לו שם של שיר. הוא אמר, את לא יכולה לנגן את זה, זה שיר שאני מנגן. היא נתנה לו שם של שיר נוסף, את לא יכולה, זה שיר שאני מנגן. פתאום הבנתי עד כמה סצנת הפולק היא טריטוריאלית. זו הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם התופעה הזו. ומשם הבנתי שאני אצטרך לכתוב את השירים שלי בעצמי.
I've written a couple of new songs since you were out here. And I think you'll like this one especially, mom.
בספר המחזור שלה בתיכון נכתב על ג'וני מילים מחונפות עפות מתוך העת שלה. כבר אז הכירו בה כחותבת. אבל היא לא קיבלה על עצמה את התואר. הכתיבה האמיתית של ג'וני, הכתיבה שלתוכה היא תשקע את עצמה לכל המשך חייה, הגיעה מתוך המשבר הגדול שחיכה לה מעבר לדלת.
I awoke today and found the frost perched on the town It hovered in a frozen sky, then gobbled summer down.
ג'וני אמנם בילתה ימים סוערים יחסית בסאסקטון, אבל בחיים הכפריים של הפרוור הקנדי השקט, שבו רוב המשפחות חיו בתמונת בית קטן בערבה, גם הילדה הפרועה ג'וני אנדרסון הייתה, בסופו של דבר, ילדה טובה סאסקטון. כשהיא הגיעה לקלגרי ולקולג' לאמנויות בפרט, היא הופתעה לגלות שהרבה מהחברים החדשים שלה הגיעו מתרבות קצת שונה, פתוחה יותר מינית. ג'וני התחברה עם בחור בשם ברד מקמאת, שהפך לבן הזוג שלה. היא סיפרה שבאותם ימים היא בחרה בברד להיות הבחור הראשון שאיתו היא תשכב, בעיקר כדי להבין מה העניין הגדול. מהר מאוד העניין הלא כל כך גדול הפך לעניין גדול ממש. ב-1964, כשהייתה בת 21, ג'וני, עד לפני רגע אומנית צעירה ונאיבית, נכנסה להיריון.
באותם ימים לא היה מצב גרוע יותר שאישה יכלה להיות בו מלהיכנס להיריון מחוץ לנישואים. זה היה השפל הגדול ביותר לתדמית של אישה צעירה. יכולתי באותה מידה להרוג מישהו.
ג'וני סיפרה כעבור שנים. ג'וני ניסתה להתרחק מהחיים שלה כמה שאפשר. ברד והיא עברו מקלגרי לטורונטו. מניסיון הילדות שלה ג'וני ידעה שהיא תצטרך להתמודד עם זה בכוחות עצמה, בלי לערב את ההורים שלה. כשהיא סיפרה לאימא שלה על המעבר ועל העזיבה של בית הספר לאומניות, היא ידעה שאימא שלה לא תשאל שאלות. הרי מבחינתה, היה ברור שג'וני תפרוש בשלב זה או אחר. תקופה קצרה אחרי המעבר לטורונטו, ברד נשבר. הוא נסע לקליפורניה והשאיר את ג'וני, בת 21, בהיריון, לבדה בעיר הגדולה. באותם ימים ג'וני כותבת את השיר Day After Day, שבתוכו השורות הבאות.
So this must be my fate, to sit and weep and wait, and pray my darling comes before too late.
לא הצלחתי למצוא מקום במקלט לנשים הריוניות לא נשואות. הם היו מוצפים באותה תקופה. אז מצאתי את החדר הכי זול באזור, בבית שהיה מלא באומנים מורעבים.
שכר הדירה המינימלי עדיין היה שכר דירה בעיר גדולה. ולג'וני שהגיע לטורונטו עם 60 דולר, עמד להיגמר הכסף. היא הייתה חייבת להופיע. אז היא התחילה להופיע במועדון שוליים שנקרא הבצל הסגול. לקראת החודש השישי, כשההיריון שלה התחיל להיות בולט יותר, היא נאלצה להפסיק את ההופעות וירדה למחתרת. ג'וני חיה בחדר הזול שלה, בבית האומנים הבוהמיאני והעני. בגלל שכולם בבית היו רעבים, היא ידעה שזה יהיה נאיבי מצידה לקנות אוכל ולשמור אותו במקרר. אז היא התקיימה מקצת גבינה ולחם אחיד. לא תזונה אידיאלית לבחורה בהיריון. אח של אחד מהשותפים לדירה היה בחור גדול שעבד במטה. יום אחד הוא הגיע, דפק בדלת, הניח מולה סלסלת תפוחי מקינטוש והלך לדרכו. מחוות הנדיבות הקטנה והפשוטה הזו, לפי ג'וני, הייתה אחד מהרגעים הכי אדיבים שהיא חוותה בחייה. זה היה הרגע היחיד באותם ימים שהיא הרגישה קצת פחות לבד. קשה לדמיין הרבה סיטואציות בודדות יותר מהתקופה הזו בחיים של ג'וני. בסופה היא כותבת שיר שיופיע באלבומה השני Clouds. שיר שלימים יהפוך לאחד השירים הידועים שלה.
I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions. I recall, I really don't know life.
במשך שנים זו הייתה תעלומה. איך בחורה בת 22 יכולה לעמוד על הבמה ולשיר בביטחון מלא את השורה I've looked at life from both sides now. כולם האמינו לג'וני שהיא פגשה את הצדדים היפים של החיים. אף אחד לא ידע, עוד שנים רבות אחר כך, שהיא פגשה גם את הצד השני. ומה עומק הבור שהיא הייתה בו. לבד, בהיריון, ענייה מרודה בעיר זרה. בלי אף אדם קרוב להישען עליו. בלי שום הבטחה לעתיד טוב יותר. בלי אור בקצה המנהרה. לא כאן הסיפור שלנו נגמר. ההמשך בפרק הבא. האזנתם לפרק הראשון במיני סדרה ג'וני האלבום הכחול, מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול תומר מולביטזון. סייע בהפקה גיל מטוס. קריינות נוספת מאיה קוסובר. תודה למיטל ברגמן, ניר גורלי, אופרי גופר ועינב יעקובי. אני נוגה קליין, בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.